שלום לכולם, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים להתחזק בעבודת השם על פי משנתו של רבנו צדוק הכהן הגדול מלובלין וספרו הנפלא צדקת הצדיק, ואנחנו הגענו לאות נון ח'. נחת נון ח', נכון? כן. אות נון ח'. אז אחרי שראינו באות נון ז', אותה עשינו בקצרה, אני מקריא את ההתחלה של אות נון ז'. בסדר, עוגמת נפש שיש לאדם על עבירות שעשה הם ממש איסורי גיהנום על אותה עבירה. אז אחרי שראינו שהעוגמת הנפש על העוונות זה בעצם מבחינת הגיהנום, אז רבנו ממשיך לעסוק עכשיו ביסודות עבודת התשובה. פסקה נונחת היא פסקה מאוד מאוד חשובה בעבודת השם, גם הפסקה הזו מאוד חשובה בעבודת השם, ואני יכול להגיד לכם שהיא מאוד מלווה אותי ביום יום ומאוד מחזקת אותי מקדמה דנא לפסקה הזו. אז בואו אחרי כל הבילדאפ, בואו נראה את הדברים בפנים כמו שהם בתוכו. אני אקרא את כל הפסקה ברצף, ולאחר מכן אני אבהיר. בדבר שהאדם נקי ממנו, ואין לו שום נגיעה ותאווה, נקרא צדיק לאותו דבר. רודר שכתב הרשב"א במסכת נידה דף י"ד, ליאן גמלין, כולם רשעים, בסוף קידושי ניתן רובן כשרים. ולגבי זה רשעים, ולגבי זה כשרים. לעניין שעליו הכתוב אומר, לא יאונה לצדיק כל אבן באותו דבר. ובכך השוגג נקרא חוטא וצריך כפרה, שמאחר שאלוהים מינה לידו הוא לאות, כי עדיין איננו נקי. ובמסכת סוטה, דף כ"ח, בזמן שאין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקין את אשתו. ולכן תנאי נזיר, ואחר כך סוטה, עיין רש מסכת סוטה. כלומר שיהיה הוא תחילה מנוקה מעוון, כדי שיבוא לו ברור מן השמיים לשומרו מעברה. וכן דרשו רבותינו חכמים לברכה, כי כשלת בעווניך, כי חשלת בעווניך, באו לך מכשולים בעווניך. ומן המכשולים שהראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם עדיין במעמקי ליבו. ואמרו ז"ל בבראשית רבה עלות, מי שלאות אחר בולמוס של עריות, סוף, כלומר סופו שמאכילין אותו מבשרו, ולפעמים המכשולים במכוון כדי לעוררו, על ידי כך שישוב על אותו דבר. טוב, איזה פסקה. בוא נצלול פנימה. בדבר שהאדם נקי ממנו לגמרי, בצורה סטרילית, אבסולוטית, הוא לא שייך עליו, הוא ממש נקי בזה. ואין לו שום נגיעה. מה זה נגיעה? נגיעה זה משיכה נפשית. ותאווה, תאווה זה כבר משהו גבוה, כאילו יותר ממשי. אין לו שום נגיעה ותאווה, נקרא צדיק לאותו דבר. שזו נקודה שהיא מאוד מעניינת. כאילו, צדיק, אבל מה? בנושא הזה. כלומר, בעניין הזה לחשב צדיק רק לדבר אחד בלבד, גם אם בשאר העניינים הוא לא בינוני, בשאר העניינים מה הוא? הוא רשע. אז ההבנה הזו של רב צדוק זה על בסיס, שימו לב, פה רואים פה את הלמדנות שלו, שרב צדוק הוא היה גאון עולם. הוא לוקח פה סוגיה למדנית ומתרגם אותה לעבודת השם. אז הוא מוכיח את זה ממאמר חז"ל, מדברי הרשב"א, מודר שכתב רבנו שלמה בן אדרת הרשב"א, כן, מגדולי הראשונים, במסכת נידה דף י"ד, לעניין גמלין. מה הגמלין? תסתכלו בהערה 21, בדברי שם של הרב מלמד, הוצאת הברכה, שם מביא את הגמרא בנידה י"ד עמוד א', כתוב, אמר אביי, כן, גם ברד חסידות יש את זה למטה? אמר אביי, רוכבי גמלים אסורים לאכול בתרומה. כלומר, רוכבי גמלים, מי שזה המקצוע שלו, הוא לא רוכב על סוסים, הוא דווקא רוכב על גמלים, אסורים לאכול בתרומה. תניא נמי, אחי, רוכבי גמלים כולם רשעים. מסביר רש"י, איבריהם, כלומר, איבר הברית שלהם, מתחממים בבשר, בבשר הגמל, ומוצאים זרע. העובדה שהם רוכבים על הגמל, אז לא היה אפודים, התנוחה שזה נמצא שם, זה גורם לאדם להוציא זרע, וזה כמובן עוון זרע לבטלה. אבל לעומת זאת, מסכת קידושין דף בית עמוד א' כתוב, רבי יהודה אומר משמו, החמרים רובן רשעים, דווקא החמרים, מי שוכב על חמור, והגמלים רובן כשרים, אומר רש"י, הגמלים רובן כשרים שפורשים למדברות, המוכרים במדבר, מקום גדודי חיות וליסטין, ויראים לנפשם, ומשברים ליבם למקום. אז יש פה, אומר הרשב"א, רגע, 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 לעניין גמלים, אומר הרשב"א, הוא כתוב בגמרא בנידה, כולם רשעים, על זה מקשה הרשב"א, אבל בסוף קידושין כתוב, ויתר רובן כשרים, אז תחליט, הגמלים הם כשרים, אז מצד אחד, מצד זה שהם יושבים בתנוחה שגורמת להם להוציא זרע לבטלה, הם רשעים, אבל מצד זה שהם הולכים במדבר ומשברים ליבם אבים שבשמיים, ויודעים שהכל בקדוש ברוך הוא בתפילה, אז הם צדיקים, אז הרשב"א אומר, אז תחליט, נידה או מסכת נידה י"ד או קידושין פ"ב, מי צודק? אומר הרשב"א, מה מתרץ הרשב"א? אין סתירה. זה לגבי זה, כלומר לגבי מה שמובא מסכת נידה, איך שהם יושבים על החמור, הם רשעים. ולגבי זה, איך שהם רוכבים במדבר, הם כשרים. אז יש פה בעצם, יש פה חידוש עצום של הרשב"א. עד עכשיו הבנו, מה זה הגדרת צדיק? אתה אומר, צדיק זה אדם שהוא ברמח איברי, רמח מצוות עשה, ושעשה לא תעשה הוא צדיק, נכון? אומר הרשב"א, לא, יש מה שנקרא חלוקה. הגדרת צדיק או רשע זה לא הגדרה כוללנית, כללית, שכוללת את כל פרטי המצוות, אלא גם ביחס לדבר אחד, לצורך העניין, ניקח בן אדם, לא עלינו, שהוא אוכל שקצים ורמסים, אדם מושחת בבן אדם לחברו, אבל הוא מפה בצבא ומחרף נפשו על קידוש השם. אז בכל מה שקשור לקשרות, הוא לא בסדר, בן אדם חבר לא בסדר, אבל זה שהוא מוסר של קדושת השם העם והארץ, אז בזה הוא צדיק. פה אפשר להבין, בעמך כולם צדיקים. יכול להיות שבזה הוא לא צדיק, בזה הוא לא צדיק, אבל דבר אחד בטוח הוא צדיק. אז דווקא בעניין הזה, אז לכן, דרך חידוש גדול של הרשב"א, תראו איך רב צדוק לוקח פה סוגיה בלמדנות, מחלוקת בין בבלי נידה לבבלי קידושין, ולומד על היסוד גדול בעבודת השם. לעניין שעליו הכתוב אומר, לא יאונה לצדיק כל אבן, הוא מוסיף פה שתי מילים, באותו דבר. כלומר, נכון, מה זה לא עושה לי כל האבן? הייתי מבין את הפסוק, לא עושה לי כל האבן, בכל הרמח מצוות עשה, בכל שעשה לא תעשה, בכל המכלול. אומר בסדוק, לא יראה לצדיק כל האבן באותו נקודה, אם באותה נקודה של שמירת שבת הוא זך ונקי, אז אפילו בטעות הוא לא יחלל שבת, לא יצא מצב של חילול שבת אצלו. אבל אפשר להגיד לכן להפך. מה להפך? אם יש צדיק לדבר אחד, אז ממה הנה עכשיו גם יש? רשע לדבר אחד. הרי מצטטים בדברי חז"ל, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, נכון? אומר רב רחמיש במשבוז, נכד הבעל שם טוב עליו השלום, זכותו מגן עלינו, מכלל אין אתה שומע עליו. כלומר, אם אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, יש מאמינה שיש אנשים שמלאים מצוות כרימון ובכלל פושעי ישראל. כאילו, זה לכיוון ההפוך. זה כזה גליציאן, כזה חזק כזה. אז בואו נראה. ולכך, אומר רב צדוק, השוגג, איך הוא מכונה בתורה? השוגג נקרא חוטא, קורבן חטאת, הוא צריך כפרה עליו, קורבן. שמאחר שאלוהים הינה לידו, ואנחנו נראה את זה כבר, את העניין של הינה לידו, נראה את זה בעוד סמך, בעזרת השם, מאחר ואלוהים הינה לידו, הוא לאות, כלומר מלמעלה, מהעליונים, כי עדיין איננו נקי לגמרי מן העבירה. אדם בטוח הוא בטעות, מה שנקרא, אכל בשר לא כשר. צ'יזבורגר. הוא חשב שזה מה שנקרא גבינה טבעונית, סינתטית, בשר התבלע שזה גבינת עיזים, ועם המבורגר, דאורייתא, זה בשר וחלב, זה בעיה. זה לא עוף וחלב, זה בשר וחלב. עשה תשובה מעומקא דליבא, תשובה, מה שנקרא, מחשבה, דיבור, מעשה וכולי. נקי לגמרי, זהו, זהו, זהו. אין לו אפילו תאווה לצ'יזבורגר, אין לו משיכה לצ'יזבורגר. כל פעם שהוא מקדונלד'ס, הוא חוצה לצד השני, לגמרי. ופתאום, הוא בא לשובר מצווה, אצל הבן של חבר שלו, ויושב ואוכל, נותן, ואיתו אומר, אי גבד, אכלת בטעות, זה שאלה, אתה תאילנדי, ששתפת מטבח, טה-טה-טה-טה-טה, ומה התברר לו שבטעות, במה הוא נכשל? שוב פעם נכשל בבשר וחלב, אוקיי? שמע מינה, שכנראה באותה נקודה של בשר וחלב, הוא עוד לא עשה תשובה כדבאי, כמו שצריך. ולכן, הראיה, הקדוש ברוך הוא זימן לו שוב פעם, את הנפילה הזו כדי שיחזור ויעשה תשובה כמו שצריך. ואם הוא היה מספיק מזוכח ומתוקן בעניין הזה שלא לאכול בשר וחלב, הקדוש ברוך הוא לא היה מכשיל אותו מלמעלה, אלוהים מינה לידו. הוא לא היה מביא לידיו מלמעלה, בטעות, לא במזיד כמובן, את המכשול הזה. עכשיו בשר וחלב בקטנה. את דברים יותר קשים. שמירת המחשבות, שמירת העיניים. לא לדבר לשון הרע, ניצול זמן, יש הרבה דברים יותר קשים. אז אם אדם נכשל במשהו, דברים שמניתי, שהם יותר רווחים ומצויים, והוא חושב, זהו, זה כבר לא שייך עליו, ואין לו תאווה, אין לו משיכה לזה, אין לו הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה, הכל טוב ויפה, ופתאום הוא שוב פעם נפל. לא בכוונה, אלא יזדמן לו. תן דוגמה, שמירת העיניים, אוקיי? הוא נכשל ממש נכשל, קורה, בסדר, מה לעשות, צרת הדור, נכשל, סבבה. עשה תשובה, עשה תשובה, פתאום הולך ברחוב, ופתאום מגיע איזשהו פוסטר מול העיניים, פרסומת על אוטובוס,
שהוא בכלל לא רוצה לראות את זה. אז רגע, למה השם סידר לי שהאוטובוס יעבור פה? סימן שהתשובה שעשיתי עוד לא מספיק טובה, או אני אגיד במילים אחרות, בלשון נתניה, סימן שהקדוש ברוך הוא תובע ממני תשובה יותר גבוהה. זה לא אומר שהתשובה שעשיתי עכשיו היא פגומה, אלא הוא תובע ממני מדרגה גבוהה יותר. זאת אומרת, אני יכול יותר, כי התעליתי בעבודת השם, לפום דרגת דילה. הרבה אנשים, מה שנקרא, לצערנו, לא למדו ליקוטי מוהר"ן, תורה קפה. נראה שאני קצת סוטה מהנושא, אבל רב צדוק היה ינק מתורת רבנו כמובן, רבי נחמן מברסלב. והרבה אנשים אחוזים בקליפת, אני מדבר על זה הרבה, בכל מיני שיעורים, במקומות, קליפת או סיירת או ניירת. או שאני מושלם 100%, או שאפס, אין באמצע. או שאני בסיירת מטכ"ל, או שאני ג'ובניק 804, קם ב-8, עושה 0, הולך 4, אין לי נגד ג'ובניקים, אני בעצמי ג'ובניק, אבל לא הייתי ב-804, הייתי בשירות משמעותי, אוקיי? אז זה לא אמירה נגד הג'ובניקים בדייקה. אלא זאת אמירה נגד הכל או כלום, או סיירת או נערת, או הכל, ואם לא, אז לא שווה כלום, כיוון די ידחי, ידחי. ורבי נחמן מלמד אותנו בתורה קפה, בליקוטי מוהר"ן, תורה נפלאה וחשובה מאין כמוה. ומסביר את יסודות התשובה. אדם נמצא ב... כזה ככה, נמצא בליגה ארצית. משחק כדורסל, נגד כל היריבים, מהעיר הקרובה, מהכפר השכן, טה-טה-טה-טה-טה, מכניע אותה, מקום ראשון בליגה, עולה לליגה לאומית. איזה יופי, עמך היה ליגה לאומית. אבל עכשיו, שהוא בליגה לאומית, מי היריבים שלו? גם ליגה לאומית, זה לא יריבים של ליגה ארצית. הוא מכניע אותה, מקום ראשון, עכשיו עולה לליגת העל. עכשיו הוא משחק מול מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, חיפה, הוא לא מול פועל ירושלים, הוא לא מול חבר'ה צעירים מהכפרים, זה רמה ארצית. אז ממילא גם היריבים שלו, איזה יריבים אלה? יריבים קשים יותר. אדם עושה תשובה. הוא עלה מקומה אחת לקומה שתיים. ומה הוא לא יודע? מה, שוב פעם התלכלכתי בחטא הזה, שוב פעם נפלתי בראייה הזאת, שוב פעם דיברתי לשון הרע. למה, למה, למה? מה, אני כזה גרוע וזורק את הכל, והוא לא יודע שמה? נכון, אתה על הקרשים, הוא נכשל, הוא נפל, הוא על הקרשים, אבל הוא לא יודע שהקרשים, הרצפה של קומה שתיים, היא הרבה יותר גבוהה מהתקרה של קומה אחת, אתה חושב מקודם. אדם בא בישיבה תיכונית, מגיע לישיבת הסדר שיעור א', הוא אומר, זהו, השארתי מאחור את כל הבלגנים, כל... ופתאום הוא, אחרי חודשיים, אחרי אלול בישיבה, ומגיע חנוכה, ושוב פעם נופל. אבל הוא לא יודע למה הוא נופל, כי עכשיו גם הקליפות, היריבים שמנסים, שמקשים עליו, הם הרבה יותר קשים. אז גם אם הוא נופל על הרצפה, מה שנקרא, שחקן ספסל ב-NBA, הוא הרבה יותר טוב מכוכב ביורוליג. אוקיי? בדרך כלל. והשחקן הכי טוב במכבי, בקושי מחליף ב-NBA, אוקיי? אז זה בדיוק הנקודה, זה לא הכל או כלום. ואם השם זימן לי שוב פעם את הכישלון, שוב פעם בשוגג, האלוהים עינה על ידו, הוא לא, זה בא מלמעלה, נפל עליו, זה לא תכנן את זה. אז זה איתות שמראה לי שאני עדיין לא נקי לגמרי באותה נקודה, או, שנראה את זה בהמשך כאילו בסוף הפסקה, שתובעים ממני תשובה עליונה יותר, כי אני התקדמתי בעבודת השם. והוא מראה את זה, איך אני מוכיח שעדיין נקי לגמרי מן העבירה. הוא סוטה, דף כף חט. כתוב שם, וניקה האיש מעוון, בזמן שהאיש מנוקה מעוון, כלומר לגמרי, בזמן שאין האיש מנוקה מעוון, אין המים בודקים את אשתו. כלומר, אם אדם חושד באשתו שהיא בגדה, שהיא נייפה, סטטה, כן? עם מישהו אחר, לא עלינו, יש את איש. אז מתי המים, או מביא אותו למקדש, מבחן המים המערירים, אומרת הגמרא בסוטה דף כף חט, זה רק בזמן שהאיש עצמו לא נייף. הוא לא מהמנאפים, הוא נקי, הוא לא שייך את שום פגם של תארת המשפחה של ניוף. אבל אם הוא בעצמו נועף, אז הוא לא יזכה לסייעת הדשמיה שהמים המערירים יבדקו אם אשתו נעפה או לא נעפה. ולכן אומרת הגמרא, תני נזיר, ואחר כך סוטה. כלומר, קודם כל, הסדר המשניות זה מסכת נזיר, ורק אחרי זה סוטה, כן, הגמרא שם בסוטה, תחילת המסכת, אין רסוטה, כתוב שם בדף ב' עמוד א', תניה הרבי אומר, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך, מביטה של הפרשה, שכל הרואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. אז אפשר להגיד גם להפך. כלומר, אם האדם נכשל באיזה עבירה, כלומר, הוא לא מנוקה מעוון, אז זה מוכיח שהוא לא נקי עדיין לגמרי מאותה עבירה באותו תחום ספציפי. ולכן צריך כלומר שיהיה הוא תחילה מנוקה מאבון, כדי שיבוא לו ברור מן השמיים, כלומר ברור שממי עליון, לשומרו מעבירה. כי אם אחרת לא יבוא לה ברור שמיים המערערים, אז הוא יכול להמשיך לחיות חיי אישות עם אשתו, ואשתו היא אישה נועפת, יש את איש שבגדה, אז היא אסורה עליו, אישה סוטה. אז לא מצילים אותו מעבירה הזו. נו, מה אתה למד מזה? לא, פה זה, לא, אני חושב לכיוון אחר. העניין של אישה סוטה זה בעצם העבירה היחידה בתורה, שדרך הבירור שלה, מביא את זה הרמב"ן על פרשת סוטה, שדרך הבירור שלה היא דרך בירור, איזה דרך בירור? דרך בירור ניסית. אנחנו מכריעים למעשה על פי נס גלוי. היא שותה מהמים, ואם בעצם כל הגוף שלה מתעוות וזה, בגנת צבא הערכה נופלת, סימן שהיא יפה, ואם לא, ונקטע ונזרע זרע. ממתי סומכים על ניסים? תראו את הרמב"ן, זה כמדומני, בפרשת כתיסה. פרשת נשוא, סליחה לא כתיסה, פרשת נשוא. זה חומש במדבר. אז אותו דבר פה, הוא אומר, אם אני נכשלתי בעבירה בשוגג, שחשבתי שאני נקי ממנו, זה כמו המים המערערים, וכאילו זה עוד שמימי, זה נס מלמעל, שבא להגיד לי, חביבי, תעשה תשובה יותר טוב. אוקיי? לא הייתי מקשר את זה בכך כלכיוון של ה...
זה קצת מסוכן האמירה הזאת. כלומר, אם נפסיק מזה ואם לא נכשלתי, אז אני בסדר?
לא בטוח, אבל יכול להיות שכן. כי הוא אומר פה, לא יעונה לצדיק כל האבן, אפילו באותו דבר. כלומר, יש צדיקות לדבר אחד גם. וכן דרשו חז"ל, כי חשלת באבוניך. פה הכי חשוב זה הרשע של הפסוק. מה הרשע של הפסוק? שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת באבוניך. אם חשלת באבוניך, העיקר זה הרשע. מה הרשע אומרת? שובה ישראל. כי חשלת באבוניך, באו לך מכשולים באבוניך. כלומר, אם היית נקי לגמרי מאותם אבונות, אז לא היית נכשל בהם. כלומר, אם באמת היית נקי מאבון לשון הרע, רכילות וכו' וכו' וכו', אז לא היית נכשל במקום הזה. ואם נכשלת בדבר הזה, אז פה בעצם מגיעה השאלה הגדולה. וזו נקודה מאוד חשובה, שימו לב. וזה קטע, משפט שהוא מודגש אצלי בספר, זה מאוד מחיה אותי. ומן המכשולים שהראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם עדיין במעקה ליבו. אני עובד על עצמי לא לכעוס, לא לכעוס בבית, לא לכעוס בעבודה, לא לכעוס בסביבה, לא לכעוס בכביש. לא פשוט בכביש, אוקיי? אבל בבית יותר קשה. בכל זאת בבית יותר קשה. ויש לי אישה וילדים נפלאים שלא תחשדו בי, כן? חלילה. אוקיי? ועדיין, אם בכל זאת אני כמה שאני עובד על עצמי לא לכעוס, ולהאמין שהכל בהשגחה פרטית, והכל מושגח, והכל מלמעלה, וזה לטובתי, ומדי פעם מתפלק לי ואני צרוד, אתם יכולים לשמוע, אוקיי? אז אומר צדוק, ומן המכשולים שיראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם, עדיין נקי ליבו. כלומר, אם אדם, מה שנקרא, הלשון הרע, אין לו התחבטויות, אין לו נפילות, אין לו כישלונות, אבל בכעס יש לו כישלונות. אז זה מלמד אותו שדווקא על הכעס הוא צריך לעבוד. אני מחזיר אתכם לאות המפורסמת, אות ממתת. תסתכלו, מי שיש לו הר ברכה, זה בעמוד 19. אות ממתת. כל אחד ידע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לאותם דברים ביותר להיות נקיים וזקים אצלו. ובדברים שירבה לפשוע בהם, ידע שהוא כלי מוכן להיות דייקה באותו דבר, נקי ובר לבב. תסתכלו באות ממדלד. כן, אחורה, תופת אחורה. מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף, אל יתעצב בזה לחשוב כמה פגום הוא שיש לו תשוקה כל כך, כי אדרבה הוא כלי מוכן לתוקף אהבת ותשוקה דרישת האמת. זאת אומרת, תסתכלו את הפוכה. נפסלת, זה לא, נפלת, זה לא אומר שנפסלת. נכשלת, אתה לא דפוק. מה זה אומר? כמו שיש צדיק בדבר אחד, יש גם רשע בדבר אחד. בדבר הזה אתה לא צדיק, בדבר הזה אתה צריך להשתפר. ומדברים איתך, זורקים לך מתנות, מן המכשולים שיראו לאדם, יוכל לדעת דברים שאינו נקי מהם עדיין בממקה ליבו. והראיה, שהוא נכשל בהם, שוב פעם. ולכן יש לו עוד מה לתקל ומה לברר. ואמרו זיכרונם לברכה, בבראשית רבה, לוט. כן? למה דווקא מכל האנשים, דווקא לוט נכשל ב... במה הוא נכשל לוט? בגילוי עריות. מי נכשל בזה? כן? לא עלינו. שבנותיו באות עליו לדבר עבירה, ועוד מתעברות מזה, ויש ילדים שהם גם בניו וגם נכדיו, השם ירחמנו.
אומר המדרש, מי שלהוט אחר בולמוס של הראיות, כן, להוט, משחק מילים עם לוט, מי שלהוט אחר בולמוס של הראיות, סוף, כלומר סופו, שמאכילין אותו מבשרו. כלומר, לא סתם לוט נכשל בגילוי הראיות, כי הוא כל הזמן, מחשבה, דיבור, מעשה, היה להוט אחרי הראיות. אז מה הפלא שהוא נכשל בזה? ולא רק שאם הוא לא שב בתשובה והתנקה לגמרי, אז מכשילים אותו, אלא שזה גם לטובתנו. אם אדם נכשל, זה כדי שאני ידע שאני עדיין לא נקי לגמרי באותו תחום. ולפעמים המכשולים במכוון. מה זה לפעמים? לפעמים אולי לא. כן, אדם נכשל, כלומר, אני מדבר ברמת, אני מדגיש שאנחנו ברובד השגגות, בסדר? אדם נכשל כדי לעוררו על ידי כך שישוב על אותו דבר. שישוב על אותו דבר. כתוב בתניא, פרק י' ז', שלפעמים דווקא הכישלון זה הפתח לתשובה כמו שצריך. שמזמנים לאדם חטא, אפילו חטא נורא והיום, כדי שישבור לו את הלב, ואז הוא יזכה לתשובה יותר גבוהה. יותר גבוהה. דוגמה לכך, דוגמה קשה, לא פשוטה. בגמרא, מסכת עבודה זרה, רבי אלעזר בן, מכירים? בן דור דיה. לא ניח זונה מימיו, וכולי וכולי. חצה את כל העולם כדי להגיע אליה, הפיח, אמרה לנו, כמו שזה, גם אתה זוכר בתשובה, אין הדבר תלוי אליו. ודווקא שהוא הגיע כל כך הרבה עבירות, והגיע זה עד כזה רחוק, אז יש קונה עולמו בשעה אחת. אז לפעמים אומר בעל התניא, אדם נכשל בעבירה מלמעלה כדי להפיל אותו, וזה מה שנקרא, שאלה אם הוא, כי שבע יפול צדיק וקם. מה ההבדל בין הצדיק לרשע? יכולת לקום. אומר הבעל שם טוב הקדוש, הרשעים מלאים חרטות. נכון? מקשה הבעל שם טוב הקדוש. רגע, רגע, רגע. אם הם מלאים חרטות, הם צדיקים, הם לא רשעים. לא. הרי מעיקר הדין, מה זה תשובה? הרמב"ם כותב את זה. אז עזיבת אחרת, חרטה, וידוי. אבל קודם כל, חרטה. אז אם הם מלאים חרטות, הם כל הם בתשובה, הם צדיקים, למה רשעים? מסביר הבעל שם טוב משהו מאוד עמוק. הרשעים, הרשעים, הם מלאים חרטות, ובגלל זה הם רשעים. אומר, אם הייתי גדל בבית אחר להורים דוסים, לא הייתי ככה וככה וככה וככה. אם הייתי בא לישיבת עותניאל, ולא הולך לי למכינה, ככה וככה וככה. אם הייתי בגולני, לא בצלך אני, ככה וככה. הם כל הזמן מלאים חרטות. כלומר, הם מאשימים את העבר, אם הייתי מתח... אבל אין בכוחך לשנות את העבר, אז מה, אז איך אתה מתחרט? פנים קדימה. לכן אומר הבעל שם טוב הקדוש, אנחנו מתחילים את יום הקדוש והנורא, יום הכיפורים, כל נדרי. לפני הכל נדרי, לפני זה מה אנחנו אומרים? על דעת המקום, נכון? ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבר ינים, על דעת המקום. שלוש פעמים חוזרים על זה. מי אלו העבר ינים? אז מבחינה היסטורית, רואים, זה האנוסים בספרד שבאו, אנחנו עושים את האתרת נדרים וכו'. אומר הבעל שם טוב, העבריינים זה הרשעים. ומי זה להיות עבריין? זה אדם שתקוע בעבר שלו. הוא לא עתידן, שבעל תשובה שם דגש על העתיד. אבל עבריין, מה הוא? הוא תקוע בעתיד. תקוע בעבר, סליחה. זה להיות עבריין. אנו מתירים את העבריינים. אל תהיו תקועים בעבר. ולכן הרשועים הם מלאים חרטות, כי הם מאשים את הכל בעבר שלהם, מתחרטים, פנים לעתיד, פנים קדימה, התשובה היא, עשיתי תשובה על העבר עם הפנים לעתיד. וזה בדיוק הנקודה שלמדנו. אז אני סיכמתי את הפסקה הזאת במילים, יש צדיקות לדבר אחד, והכישלון מורה דרך לתשובה. בסדר? יש צדיקות לדבר אחד, והכישלון מורה דרך לתשובה. כמובן לא חייבים להסכים ממה שאני כתבתי. הרב מלמד כתב באות נון ח' מדבר שאדם לקים מתאהבות בדבר זה נקרא צדיק וזוכה לסעדה דשמיא, אף שבעניינים אחרים הוא רשע. טוב, בואו נעבור עכשיו לאות נון ט'. אז אחרי שלמדנו שחובה לאדם לדעת איזה פגמים עליו לתקן,
אז צריך לדעת שלא צריך כישלונות, מכשלות, עבירות בשוגג כדי להסב את תשומת ליבנו, אלא גם באמצעות לימוד תורה נוכל לברר מה עלינו לתקן. ויסוד הדברים כבר נזכר בשלה הקדוש ובזוהר, נראה את הדברים בפנים בעזרת השם. מקוצר הזמן אני אקרא וישר אסביר, במחילה. בסדר? תורה נקראת לשון מורה דרך. תורה מלשון הוראה. היא מורה לנו, מה זה מורה צדק? מוץ. אומר לך, מה הוראה? מותר, אסור, תמה, טהור, טרף, כשר וכו'. שהיא מורה ומלמדת לאדם. כלומר, היא מלמדת את האדם, איך ביכולת האדם לתקן את נפשו. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת מצורה, דף נון ג', אני אקריא לכם, תורה, אמה יקרי תורה, זה דף נון ג', בחלק, נון ג' עמוד ב', חלק ג' בזוהר, תורה, אמה יקרי תורה, בגין דאורי וגלי, במה פסיתם ודלו את ידע. כלומר, התורה, למה נקרא תורה? מכיוון שהיא מורה ומגלה במה שהוא סתום ואינו ידוע. אז התורה נקראת לשון מורה דרך, שהיא מורה מלמדת לאדם. ואין רצונו לומר, כלומר, שתורה שווה הוראה רק במה שמלמד את החוקים והמשפטים. כלומר, לא, שאני לומד משפטים, אני לומד נושים, נזיקים, לומד אורח חיים, חושל משפט, אז זה נקרא תורה שווה הוראה. שרי גם כשלומד סדר קודשים, סדר קדשים, קודשים, עוסק במשניות, מסכתות שקשורים למה? קשורים לקורבנות, למקדש, לכאורה לא רלוונטי, אבל מקדש, נכון? מה? אז זה לא נקרא הוראה? לא, מפרש פה רבנו ואומר, שרי גם כשלומד סדר קודשים, נקרא עוסק בתורה. כלומר, תורה מלשון הוראה, מלשון הוראה לתיקון הנפש. שאלו פעם את הרבי מלובב, זכותו מגן עלינו, שמעתי את זה ממורנו ורבי הצדיק, רבי יום המרזביל, זכותו מגן עלינו. שכלומר, ששאלו את הרבי, רבנו, שאלו את הרחסים, אמרו את הרבי, מה נחשב אצלך ביטול תורה? הרי ידוע שהרבי מלובב היה מקפיד על שניות, בצורה בלתי רגילה, כשהוא מגיע הביתה או למשרד, הוא כבר מוציא את המפתח מראש, כדי לא לעצור להוציא את המפתח, אלא שנכנס, טיק, סובב ונכנס. מקפיד ברמת השוקרים מכתב, תוך כדי כבר פותח את המכתב השני, ממש, כל שנייה חזה להצטרופי, מצטרף להרבה זמן. שאלו אותו, מה זה נקרא אצלך ביטול תורה? ביטול תורה. הוא אמר להם, ביטול תורה אצלי, ושאני לומד סוגיה שש שעות עם כל הראשונים והאחרונים בנושא כלים, ולא יוצא עם אף נפקא מינה למעשה. אז תגידו, אדם לומד קודשים, האם עושים שתי מתנות ככה או שתי מתנות המזבח ככה, קרנות המזבח, איסור הכתרה בבמות, מסכת זבחים. מה זה רלוונטי לימינו? לא תורה מלשון הוראה. אגב, שזה משפט שהרבי אומר כאן בכל שיחה שלו בליקודי שיחות, תורה מלשון הוראה. היוצא למעשה. מה אני לומד למעשה בעבודת השם, בתיקון הנפש? אז הוא מסביר, למה שאדם לומד סדר קודשים זה נקרא עוסק בתורה? רק כמו שאמור, רוצה לתחם לברכה במדרש על איכה. כן? פתיחה א', המאור שבא מחזירו למוטב. כתוב שם במדרש, מביא שם את הפסוק, הלוואי אותי עזבו, בתורתי שמרו. נכון? ועל הפסוק בירמיהו ט"ז. הלוואי אותי עזבו, בתורתי שמרו. אומר למדרש שהמאור שבתורה היה משיבם למוטב. כך כתוב במדרש. צריך לדעת שיש כמה מדרגות. לא כל לימוד תורה, כלומר, משפיע, אלא יש כמה מדרגות בהשפעת התורה על מי שעוסק בה. הוא ממשיך פה, ואור התורה הוא אגוני, כלומר הוא מגן מהייסורים, ומצלי מן החטא, והוא מציל מן החטא, לא מן, אלא כלומר מיצר הרע שמביא לחטא. כמו שאמרו בסוטה דף כף א', וזהו, כלומר המאור שבתורה מחזיר למוטב. כלומר מי שלומד תורה בדרגה שיש בה מאור שבתורה, זה מחזיר אותו למוטב. והוא, כלומר המאור הזה שבתורה, אז הוא מופיע, הוא רק על ידי, הוא מתגלה רק למי שמאמינים בה. מה זה מאמינים? בא אומר רש"י, מאמינים בה, עסוקים בה בכל כוחם וטרודים לדעת סודה כאדם המשתמש ביד ימינו שעיקר. מקום אחר אומר רש"י מסכת שבת שמאמינים בה זה מי שלומד תורה לשמה. כלומר, זה מאמינים בה, זה שעוסקים בתורה בכל כוחם. שהוא, כלומר, עבורם בלבד, התורה היא שמה דחיה, היא שמה חיים. והיא שפע החיים וחיים ואור ואור התורה. הכל אחד, כלומר, הכל מקור אחד. מה זה שמה דחיה? כלומר, אדם שלומד תורה לשמה בכל כוחו, אז באמת מקור התורה, מקור התורה ומקור החיים זה היינו הך, הקדוש ברוך הוא. כמו שנאמר, כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. כלומר, לימוד תורה באופן שמשפיע חיים לאדם, אז ממילא אור החיים הזה מועיל גם להשיב אותו למוטב. וזה המאור שבתורה משיבו למוטב. אבל מי שלומד שלא לשמה, ממילא לימוד שלא לשמה, אין פה את סם החיים, זכן עשה לו סם הדחי, נכון, סם החיים, אז אינו משיג את האור. וממילא התורה היא לא מלשון הוראה עבורו, כי היא לא מורה לו את הדרך, היא לא מחזירתו למוטב. ואז ייתכן מצב שלא עלינו, שנבל ברשות התורה, שאדם שלומד תורה כל היום, אבל מה הוא? הוא נבל? איך אומר הגר"א? לפני כמה שנים, שלוש שנים, נראה לי, זכינו פה ללמוד אתכם סדרה מצולמת על תורת הגר"א, בכל מיני מקומות בפירושים שלו. יש אחד הפירושים, מה שככה נגעו בי חזק, ואומר, התורה, הוי כל צמא לכל המים. התורה זה מים. התורה זה בסך הכל מים. הכל תלוי איזה זרעים יש בעדנית בעציץ. אם יש שם זרעים של פרחים, תשפוך מים, מה יהיה? וואו, פרחים ריחניים, עמך יהיה. ברוך השם. ואם יש קוצים מדרדרים, תשפוך מים, מה יהיה? קוצים מדרדרים חזקים. כלומר, אדם שלא לומד לשמה, אז יכול להיות שיהיה לו מה שנקרא לא סמא דחיי, אלא סמא דמטה. כלומר, התורה לא תחזיר אותו למוטב, לא תחזיר אותו למוטב, נהפוך הוא. היא תהפוך אותו לגאוותן מאוד גדול. אני סיימתי ש"ס, אני יודע ראשונים ואחרונים. אתה בכלל, אתה לא יודע עיון, אתה מלמד חסידות, אתה לא לומד השקופה, אתה לא מלמד קצות ונתיבות. זה לא נחשב, נכון? זה לא הלכה, זה רק תנ"ך. נו. לא עלינו, הרבה אנשים שהם גאוותנים, בגלל לימוד התורה. אבל זה אומר שאני לא תורה לשמה, זה לא סמא דחיי. התורה, המאור שבה לא החזיר אותם למוטב, נהפוך הוא, התורה קלקלה אותם. ועל זה, ואין על זה, שם תורה. מה, אתה רוצה להגיד שמי שלומד תורה שלא לשמה זה לא תורה? מה, לא צריך לבחר? לא, ודאי שזה תורה, אבל אין זה מלשון תורה, כלומר, זה לא מלשון הוראה. כלומר, התורה הזו היא לא מורה לו דרך, שהיא מורה ומלדת לאדם, כמו שאני בתחילת הפסקה. אומר רבנו, רק הוא בכלל פתתיה דאורייתא, דאיתא בירושלמי, מסף ברכות, שם פיתותים, פתתיה דאורייתא זה מה שנקרא דברי תורה, זה דיבורים של תורה, אומר פסוקים, אבל זה לא נוגע לו בנפש. ולכן, אף על פי שזה לא ממש תורה, בכל זאת דתאבין, אומר, פתתיה דאורייתא בירושלמי, נכון, זה לא תורה שחודרת ומאירה ומראה לו את הדרך, אבל זה עדיין משהו, תסתכלו, באות קוף למד ג' בעמוד, בהר ברכה, הוצאת הר ברכה, זה עמוד 59. אוקיי? עוד קוף על המתגן, זה כבר החטיבה הרביעית, ענייני השגחה ובחירה בעבודה. תראו, אז אני מכיר עוד קוף על המתגן, בסדר? עוד קוף על המתגן. התורה, קוף על המתגן. התורה היא פועלת בלב האדם, כמו שאמרו, המאור שבה מחזיר למוטב. ועל שם כך נקרא תורה. אבל יש דברי תורה שהם מן השפה ולחוץ. כמו שהוא פרק הרי בסנדרין, על דואג. כן, היה ראש הסנדרין, כולם כלומתו כקליפת השום, אבל כל תורתו מן השפה ולחוץ. ועל זה נאמר, למה זה מחיר ביד כפיל ולב עין? וזה נקרא פתתיה דאורייתא. זה גם כן תבין, זה גם טוב להביא אדם מדי תורת אמת. כמו שאומרים, אתה חושב מה, בא לשמה. וכו' וכו'. אבל העיקר הוא דברי תורה שנכנס ללב. ואיזה נכנס ללב? כאשר הוא צמא ומשתוקק מאוד וכולי, נרחיב על זה שנגיע בעזרת השם. אומר רבי צדוק, ולכך אנו מברכים, שימו לב לדיוק, דיוק מתוק מדבש, זה נוסח ספרד ואשכנז, לעדות המזרח יש נוסח אחר, אבל ברכות התורה, אני מזכיר, ברכות התורה, הברכה הראשונה, היא ברכה מדאורייתא. שר ברכות עם דרבנן. כך אנו מברכים בכל יום לעסוק, אשר קידשה אותה וציוונו, לעסוק מה המשך? בדברי תורה. דגש הוא במילה דברי. לא כתוב לעסוק בתורה, אלא כתוב לעסוק בדברי תורה, ולא בתורה. דמן דספין, אומן רקיע, להיות בטוח שיעסוק בה. מי יכול להיות בטוח, להיות גאה ובטוח בעצמו, שהוא יעסוק בתורה? אולי הדיבורים שלו יהיה רק דברי תורה, פתתיה דאורייתא. רק דיבורי תורה, אבל לא תורה לשמה. אז מי יכול להיות בטוח שיכול ללמוד תורה לשמה כמו שצריך, באופן שהמאור שבה יחזירו למוטב, ומאחר בדרגת תלמוד תורה כזו עליונה, היא לא שייך אצל כולם, לכן נוסח הברכה שקבעו חכמי ישראל הגדולה, זה דברי תורה. כי דברי תורה, שזה הדרגה הנמוכה בלימוד תורה, כמו כבר בירושלים סוף ברכות, זה כל אחד יכול להגיד. ולכן נוסח הברכה זה דברי תורה. רק על כל פנים הוא דברי תורה, פתת הדור הייתה. שאותם הדיבורים הם תורה במקום אחר. כלומר, כשהוא לומד לשמה, אז יהיה באמת תורה. ודבר זה, כלומר, דברי תורה ופתתיה, הוא גם כן מצווה גמורה. ולכן מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. כלומר, למרות שזה רק דברי תורה ולא תורה לשמה, אנחנו בטוחים שלימוד כזה מכניס קדושה בלב שלנו, כמו כל המצוות אשר קידשנו, שמקדשות אותנו, ציוונו, של צוותא, מחברות אותנו לריבונו של עולם. כלומר, שציוונו שמכניס קדושה בלב ככל המצוות. ולכן, והלשון וציוונו, והוא נלמד מציווי ודיברת בם, שדרשו רז"ל, ולא בדברים בטלים. אז לכאורה, מה הרבותא ודיברת בם? ברור שדיברת בם, דברים בטלים. והרי זה מצווה בפני עצמה לדבר דברי תורה. אז מה החידוש, מה הרבותא בדרשה הזו? רק רצה לומר, אפילו דיבורים, כלומר דיבורים שהם רק דברי תורה, של פתתיה, שרק אומר את התורה, אבל זה לא משפיע עליו, לא חודר ללב, הוא רוצה להתאר, להתגאות, שאינם אלא להפוק את דברים בטלים, כלומר דברי תורה שכל המעלה שלהם, שזה שאני אומר עכשיו גמרא, לומד רב צדוק, אז זה חוסך ממני לדבר לשון הרע, רכילות דברים כאלה. אז עדיין הם בגדר דברי תורה ויש להם מעלה בפני עצמם, בכך שהם לא דברים בטלים, יש דברים בטלים, דברי תורה. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. ולכך אומרים אחר כך, שזה כבר מדין חז"ל, זה לא מדאורייתא, והערב נא, כן. לפינו, בני כולנו, כן? יודעי שמך, ומה המשך? לומדי תורתך לשמה, שזה המאור שבתורה, שזה התורה שהיא מורה לנו דרך, תורה מלשון הוראה. לא, יש לנו מאור שבתורה לשמה, יש לנו דברי תורה, ויש לנו סם המוות, שזה מה שנקרא, לא עלינו. אבל ודאי שהדברי תורה, הם יכולים להגיע בקלות ל... כמו שאמר הגר"א, לפעם המוות, רק מגדיל את המידות וכו', הוא מתגאה. ולכן, אומרים אחר כך מדין חז"ל, וערב נא, ומבקשים על עסק לשמה, על ידי הערבה, ערבות ומיתוק, אפילו של מה? אפילו של, שימו לב, דברי תורתך בפינו. וערב נשקיע בפינו, וערב נשקיע בפינו, דברי תורך בפינו, דווקא דברי תורתך בפינו. כלומר, שיומתק ויערב לנו אפילו לימוד תורה שהוא רק בחינת דברי, ולא עצם התורה לשמה, אפילו זה. והתגבר החשק, עד שעל ידי זה נגיע אחר כך למדרגת לומדי תורתך, ולא רק דברי תורתך. והנה אנחנו ותתנו, כן? יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, לומדי תורתך כבר, לא דברי תורתך. וכמו שאמרו במסכת פסחים, דף נ"ב, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. וזה מביא אותנו, ובזה נסיים, לפסקה חשובה שרבנו מביא אותה ברסיסי לילה, אות למד זין. אני אקריא לכם. וזה עיקר החילוק בין ישראל לעמים שאמרו לכם לברכה, האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני, הרי זה צדיק גמור. מה שאין כאן באומות העולם. כי חטאי ישראל שימצל חז"ל, אסא דקאי בני אוצי. כלומר, זה הדס בין החוקוצים, שהם רק סובבים אותו, אבל שרשו אין כך. והוא כמו קופינת שיאמר רוצה אני. ידוע אתם הרמב״ם, ברמב״ם הלכות גירושין, גיטין וגירושין, פרק ב' הלכה כף, כותב שם, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. שואל הרמב״ם, מה זה עד שרוצה אני? הרי אם אתה מביא לו מכות, ברור שהוא לא רוצה, למה הוא מביא לגט? כי אתה מרביץ לו, איסורים. אומר הרמב״ם, מביא את גם שם מאור יפה, אור שמח, על הרמב״ם מביא את זה, קופים אותו, בזה שאתה קופה אותו, אתה מגלה את העני הפנימי שלו, שבעצם הוא רוצה לתת לגט. אתה צריך רק לעזור לו למצוא את הרמב״ם מאוד חסידי, העניין הזה, אוקיי? ולכן, כך מה שעושה לכוונה אחרת, מתוך שלא לשמה, היינו התוכיות ופנימיות הוא לשמה, אבל כלפי חוץ זה לא לשמה. אז הרי זה צדיק גמור וכו' וכו', מה שאין כן אומות העולם, אין את למציאות שהם יכולים לעשות כמו שצריך. וזה בדיוק הנקודה שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. אז אם אני מסכם, התחלנו בתורה שבלשון הוראה. תורה שהיא מורה לנו את הדרך כמו שצריך, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. אבל אין מה לעשות, שגם מצילה אותנו מאחרת וכו', וזה שם עד החיים, שם החיים. אבל שלא לשמה, בסדר. עדיין, הלווה אותי עזבו ותורתי שמרו. כלומר שהמאור שבא מחזר אבותיו, אפילו אם זה לא המאור שבא, אבל זה עדיין דברי תורה, אז הם מציל אותם מדברים בטלים. דיברת על דברים בטלים. אבל מתוך זה אנחנו אחרי זה מבקשים, אחרי עצם הברכה, אשר כשם מצב הציוונו לעסוק בדברי תורה, כי מי יכול להגיד שלא מה שנקרא לרמה של תורה לשמה, דברי תורה, אבל אחרי זה מברכים, והערבנה. אז מחר בבוקר נתחזק בברכה השנייה. והערבנה, שיומתק ויערב עלינו כל העניין הזה שדברי תורתך, ובתוך נגיע נהיה לומדי תורתך, ומתוך שלא לשמע, בא לשמע. אז אני התלבטתי הרבה איך לסכם את זה, אני כתבתי לי ככה כותרת, כוח המאור שבתורה לעומת דברי תורה. בסדר, כוח המאור שבתורה לעומת דברי תורה, אני מתנצל שהשיעור קצר היום, אבל זה מה שיש, שנזכה ושנחיה, לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה מתוך ערבות ומתיקות, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.